Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
כדור טועה. כתבתו של אוריאל דסקל מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. אפילו המונדיאל שיפתח ביום ראשון לא יצליח להסתיר את המשבר העצום שאליו נקלע הכדורגל האירופי. נסיכויות נפט, קרנות הון סיכון ותאגידי ענק נאבקים על השליטה בו ומזרימים אליו הון עתק שיוצר פערים אדירים, מחסל את התחרות ומרחיק אוהדים. בשלב הראשון אנחנו חוזים בהתנתקות של הפרמייר ליג האנגלית משאר הליגות הבחירות, בדרך לחיסול הליגות הקטנות, ומשם הפירוק רק ימשיך. מפתה מאוד למסגר את ההודעה על העמדתה למחירה השבוע של ליברפול, אחת מקבוצות הפאר של ליגת העל האנגלית על גלגוליה וסיאנית האליפויות בה, בחותרת צבעונית וצעקנית בנוסח מדורי הספורט. האמת היא שמה שמפתיע בסיפור הזה הוא לא המחירה עצמה, אלא תג המחיר המדהים שהוצמד למועדון. חברת ההשקעות האמריקאית FSG, בעליה של ליברפול, מתכוונת למכור את המועדון או נתח ממנו לפי שווי של 4.5 מיליארד פאונד. פי 12 מהמחיר שבו רכשה אותו, 350 מיליון פאונד, לפני 12 שנה. זה המחיר הגבוה ביותר לקבוצת ספורט בכל הזמנים. עסקת הענק הזו והצועה הפנטסטית שהיא מגלמת היא המייצגת העדכנית ביותר של השינויים העצומים, הטקטוניים ממש, שעובר הכדורגל האירופי. ב-160 השנים שעברו מאז נולד באנגליה, הכדורגל המודרני צימח שורשים עמוקים בכל אירופה. רוב הזמן, בשכבות הנמוכות של החברה, אבל בעשורים האחרונים, במהלך מכוון שניבטו המועדונים האירופיים, הוא כבש את מעמד הביניים והפך לספורט הפופולרי בעולם. המהפך הזה הפך את קר הדשא לזירת התגוששות בין כמה מהכוחות האדירים בעולם, נסיכויות נפט, אוליגרכים רוסיים, מיליארדרים סיניים, קרנות אמריקאיות, ענקיות הייטק, פיפה, וופה, לכולם יש בכדורגל אינטרסים גדולים מהמשחק עצמו. וכולם מזרימים אליו סכומים דמיוניים. כעת, הטלטלה שאוחזת בענף מאיימת לקרוע אותו מבפנים. הפערים בין הקבוצות ובין הליגות הופכים בלתי ניתנים לגישור, בתהליכים כמו הפיכת הפרמייר ליג האנגלית למקבילה של ה-NBA האמריקאית, יצירת סופר ליג אירופית שתתחרה בה, איחוד של כמה ליגות לאומיות וקריסה של ליגות קטנות, כל אלה נראים בלתי נמנעים. הכדורגל האירופי חולה ומאבד את ההובלה העולמית, אמר לאחרונה פלורנטינו פרז, נשיא ריאל מדריד. כנראה עושים בו משהו ממש רע. המקום שבו ראה שהאדמה הזה מורגש במלוא עוזו הוא הפרמייר ליג, ליגת העל האנגלית. ולמרות תג המחיר של ליברפול, הקבוצה שמשקפת אותו יותר מכל היא יריבתה הגדולה ואלופת הליגה מנצ'סטר סיטי, שבעליה והמממנת שלה היא אמירות אבו דאבי. את מה שהבעלות האמירותית חוללה לסיטי ולליגה בכלל, תיאר בחודש שעבר דווקא מאמן ליברפול, יורגן קלופ, כאשר לפני משחק בין שתי הקבוצות, נשאל מדוע סיטי דורסת את הליגה בעוד ליברפול שוקעת במשבר. סיטי לא יאהבו את התשובה שלי, אבל כולם יודעים שאיש לא יכול להתחרות איתם. ענה קלופ במרירות כנה. יש להם הקבוצה הטובה בעולם. ועכשיו הם הוסיפו לזה את ארלינג הולנד, החלוץ הטוב בשוק, בלי לחשוב כמה הוא יעלה, פשוט כי הם יכולים להוציא כמה שהם רוצים. אז מה ליברפול יכולה כבר לעשות? שלושה מועדונים בעולם יכולים לעשות מה שבא להם מבחינה פיננסית, סיטי, פריז סן ג'רמן שבבעלות קטר וניוקאסל שבבעלות ערב הסעודית. הניוקאסל אומרים עכשיו שאין להם תקרה, וזה נכון. אנחנו לעומת זאת צריכים לשקול היטב מה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. אז אתה מתחרה מול קבוצות כאלה ואין לך מה לעשות נגדן. הפערים בתוך הליגות מתרחבים. מנצ'סטר סיטי וכל השאר. הפער שקלופ מדבר עליו אכן עצום. שוויה של FSG, בעלת ליברפול וקבוצת ספורט נוספות הוא כ-5 מיליארד פאונד. הונו של בעל המניות העיקרי בחברה, ג'ון הנרי, מוערך ב-2.5 מיליארד פאונד. מנצ'סטר סיטי מצויה בבעלות CFG, חברה שהוקמה ונשלטת בידי קרן ההשקעות ADUG מאבו דאבי, ששוויה כ-3 מיליארד פאונד. אבל, ופה האבל הגדול, בעלי ADUG הוא המולטי מיליארדר שייח מנסור בן זייד אל נהיין, אחיו של נשיא האמירויות, וממסמכים שהודלפו השנה לעיתון דר שפיגל, עולה שהממשל באבו דאבי הוא ששולט ב-ADUG ובעקיפין ב-CITI. שייך מנצור הוא גם דירקטור ברשות ההשקעות של אבו דאבי, ADIA, שנמצאת כמו אבו דאבי כולה בשליטת משפחת אל-נהיין ומנהלת נכסים בשווי של 600 מיליארד פאונד. במילים אחרות, בעליה האמיתי של ליברפול לא שווה אפילו אחוז אחד מבעליה האמיתיים של מנצ'סטר סיטי. השימוש במונח הבעלים האמיתיים קריטי כאן, כי השימוש בפירמידה של חברות נועד לעקוף את תקינת הפייר פליי הפיננסי שוופה הנהיגה ב-2011 כדי לבלום השקעות חיצוניות מוגזמות בכדורגל האירופי. תרגילים דומים נעשו גם בניוקאסל, שבה שולטת קרן סעודית ששוויה כ-600 מיליארד פאונד, ובליגה הצרפתית בפריז סן ג'רמן, שהקרן הקטרית השולטת בה שווה יותר מ-450 מיליארד פאונד. כשהתקינה מחוררת, בהפרת החוקים לא פוגעת בבעלים, זה שווה המון נקודות לקבוצה ומרחיב את הפערים בתוך הליגה לממדים בלתי אפשריים. איך זה מתפתח על המגרש? למשל, כפי שציין קלופ, באמצעות רכישת הולנד, כנראה חלוץ הטוב בעולם לעשור הקרוב. רשמית, סיטי רכשה אותו מדורטמונד במחיר מציאה, 51 מיליון פאונד, אבל זה רק בזכות סעיף שחרור נמוך שסוכנו לשעבר כלל בחוזה מול דורטמונד. עבור הסעיף הזה קיבל הסוכן מסיטי עמלה בסך 35 מיליון פאונד, אביו של הולנד קיבל עמלה בסך 25 מיליון פאונד, כלומר, סיטי שילמה תמורת הולנד לפחות 111 מיליון. וזה אפילו אינו הכסף הגדול, כי בחמש השנים הקרובות היא תשלם להולנד עצמו 220 מיליון פאונד על פי דיווחים. במילים אחרות, עלותו בפועל תהיה לפחות 330 מיליון פאונד, סכום חסר תקדים אפילו בפרמייר ליג, הליגה העשירה בעולם, אבל כסף קטן לארגון ששווה 600 מיליארד. ליברפול, בניסיון בלתי אפשרי לרדוף אחרי סיטי, רכשה מבנפיקה את החלוץ המבטיח דרווין נונייס בסכום שיכול להגיע ל-85 מיליון פאונד, עם תוספת עמלה צנועה של 10% לסוכנים ולמדווחים. שכרו של נונייס הוא כ-140 אלף פאונד בשבוע. זה נשמע הרבה, עד שנזכרים שתמורת אותו שבוע הולנד יקבל פי שישה. ובניגוד לסיטי, כדי להשלים את העסקה הזו, ליברפול נאלצה למכור שחקנים. בין השאר, את סאדיו מאנה, אחד מגיבוריה בשנים האחרונות. כדי לבנות את עתידה, היא מכרה את ההווה. במשך חמש שנים ניצלה ליברפול את ההכנסות שהיא יצרה, מזכויות שידור, מכירת כרטיסים וחסויות כדי להתמודד מול סיטי. היא עשתה זאת באמצעות ניהול חכם, זיהוי מציאות בשוק של העברות השחקנים, פיתוח האצטדיון וחיזוק מערך החסויות. אבל מול הארנק האינסופי של סיטי זה פשוט לא מספיק. ליברפול צריכה להיבנות מחדש, וקשה לעשות את זה כשיש תקרה של פייר פליי פיננסי ושווי צנוע יחסית לבעלים. הפער המתרחב בליגה האנגלית הוא מקרה קיצון, אבל תהליכים דומים מתרחשים כעת בכל הליגות הבחירות באירופה. ובשנים האחרונות נדמה שהקרעים האלה עומדים לחולל פיצול דרמטי בכדורגל האירופי. במרכז הסערה הזו עומדת תוכנית הסופר ליג. ליגה סגורה, כלומר לא יהיה אפשר לעלות אליה, שבה ישחקו רק מועדוני הפאר הגדולים באירופה, ושתפעל בנפרד מליגת האלופות של וופה והליגות האחרות. הקמת הליגה הזו הוכרזה בכל תרועה באפריל אשתקד, אבל הקונספט קרס בתוך 48 שעות לנוכח מחאה גורפת, בעיקר של אוהדי הכדורגל באנגליה, שלא רצו לראות את פירמידת הכדורגל שלהם, שקיימת מאז 1888, מתפרקת בגלל תאוות בצע. בלי הקבוצות האנגליות שנדשו את הסופר ליג, הגרמניות שהתנגדו להקמתה, ופריז סן ג'רמן שמנהליה ניסו להתקרב לוופה על ידי יצירת אופוזיציה לסופר ליג, הסופר ליג נותרה רק עם כמה קבוצות ספרדיות ואיטלקיות. זה נראה כמו סוף היוזמה, אבל היא עדיין חיה ובועטת, וריאל מדריד, ברצלונה ויובנטוס עדיין דוחפות להקמתה. הקבוצות פנו לבית המשפט האירופי לסכסוכים עסקיים, אותו בית משפט שב-1995 כבר חולל מהפכה בכדורגל האירופי בפרשת ז'אן מרק בוסמן, וביקשו להכריז על וופה מונופול אגרסיבי, באופן שיאפשר למועדונים להקים תחרות פן-אירופית מתחרה לליגת האלופות, או יאסור על וופה לנהל את ליגת האלופות ולתפקד כרגולטור. והכרעה בעניין זה, שצפויה להתקבל כבר בחודשים הקרובים, מאיימת לטלטל את הענף עוד יותר. הפרמייר ליג דורסת את הליגות, ה-NBA של הכדורגל. אבל גם אם פרויקט הסופר ליג לא יתרומם, הכדורגל האירופי נקרע לא רק בתוך הליגות, אלא גם ביניהן. שהפרמייר ליג הולכת ומתרחקת מכל השאר. אחת הסיבות לכך שהאנגליות נטשו את הסופרליג היא שאין להן צורך בה. אף שכספי הנפט מהמפרץ הורסים את התחרותיות האנגלית, מצבה של הפרמייר ליג הוא הטוב ביותר בין כל אלו של הליגות בעולם. אפילו הצניחה בכלכלת בריטניה לא משפיעה על נסיקתה המתמשכת של הליגה, במידה רבה מפני שחצי מהקבוצות מצויות בבעלות משקיעים אמריקאים, שמתמחים בהשקעות בספורט ושממצים את הפוטנציאל המסחרי של הליגה. הפרמייר ליג הוא ליגת הכדורגל המכניסה בעולם, ואחראית להכנסות בסך 5 מיליארד יורו. שליש מתוך 15 מיליארד ו-600 המיליון שהכניסו 5 הליגות הבכירות באירופה בעונת 2020-2021. בעונה הנוכחית, הכנסותיה הצפויות לחצות את רף ה-7 מיליארד. המספרים מוכיחים שהפרמייר ליג היא בעצם ליגת העל האירופית, מה שמבהיר מדוע מאחורי הניסיון להקים את הסופר ליג עומדים מועדונים מחוץ לבריטניה, מסביר אורן רוזמן, שותף מוביל בתחום תקשורת, מדיה וספורט בדלויט ישראל. הפרמייר ליג פותחת פער פיננסי ומקצועי הולך וגדל משאר הליגות, והולכת ונהפכת ל-NBA האירופי בכדורגל. השימוש במונח NBA של כדורגל בתיאור הפרמייר ליג הולך ומתרחב בימים אלה, ומשקף תפיסה שלפיה בענף יש ליגה אחת שניצבת מעל כל האחרות באופן חד משמעי. את ההתגבשות של המעמד הזה אפשר לראות בשוק העברות השחקנים. אם בעשור האחרון רשימת הקבוצות שהוציאו את הסכומים הגבוהים ביותר על רכש כללה 5 קבוצות אנגליות, השנה האנגליות תופסות כבר 6 מ-10 המקומות המובילים, והצפי לעשור הקרוב הוא שהן יתבססו ב-8 מתוך 10. וכשבוחנים את ההוצאות נטו בשוק ההעברות, כלומר בניקוי ההכנסות, רואים שבעשור האחרון הפרמייר ליג השקיע ברכש 9.5 מיליארד יורו נטו, לעומת 1.38 בסריה A האיטלקית, ופחות מ-800 מיליון בליגה הספרדית ובבונדסליגה הגרמנית. הסכום העצום שהאנגליות יפנו לרכש שחקנים אינו בזבוז כסף, אלא השקעה בגיוס כישרונות. רכישת שחקנים בינלאומיים מגבירה את העניין הגלובלי בפרמייר ליג, שעקב כך שואבת את רוב הכספים מזכויות שידור בינלאומיות. רוב הקבוצות האחרות באירופה לא יכולות לבצע השקעות כאלה או לשמר את השחקנים המוכשרים ביותר שלהן למשך זמן. ב4 הליגות הגדולות שאינן הפרמייר ליג, יש רק קבוצה אחת או שתיים שמרשות לעצמן להשקיע סכומים משמעותיים ברכש ולשמר סגל ברמות הגבוהות ביותר. בוופא וב-ECA, ארגון המועדונים האירופיים הגדולים, ניסו ומנסים לשנות את אופן חלוקת הכספים מוופא כדי שיהיה אפשר להעביר יותר כסף מליגת האלופות לקבוצות הגדולות באירופה. זה טוב, אבל גם אז, קריסטל פלאס, וולפס או פולהם יכולות להציע לשחקן חוזה גדול יותר לעומת כל קבוצה אחרת בעולם, למעט הגדולות באמת בספרד, איטליה או גרמניה. לכן גם ראינו שחקנים כמו מנור סולומון מוותרים על הצעות מקבוצות בליגת האלופות לטובת קבוצת פרמייר ליג, במקרה שלו פולהם. כלכלית, עדיף לשחק על מקום במרכז הטבלה האנגלית מאשר להתחרות בשלב הבתים של ליגת האלופות. עבור קבוצות אירופיות, ליגת האלופות היא מנוע הכנסות משמעותי, אבל לקבוצות פרמייר ליג היא מייצרת סכומים שהם בגדר בונוסים נחמדים ותו לא. אנחנו מקבלים 33 מיליון יורו מהטלוויזיה וצריכים לתת 3 מיליון יורו לסריה B, אמר לאחרונה אנדריאו גליאני, המנג'ר של מונצה, העולה החדשה לסריה A. לשם השוואה, קבוצה שעולה לליגה האנגלית מקבלת מינימום של 160 מיליון יורו. איך אפשר בכלל להתחרות בזה? צריך ברקזיט גם בכדורגל, להקים סופר ליג בלי האנגליות. את מה שגליאני אמר, חזה פרופסור סטפן שימנסקי, מומחה לעסקי ספורט מאוניברסיטת מישיגן, עוד ב-2016. כבר מאמצע שנות ה-2000 היה ברור שהמועדונים באנגליה מרוויחים הרבה יותר כסף מזכויות שידור, ושאין להם תמריץ לשתף פעולה בהקמת הסופר ליג, הוא אמר אז בראיון לכלכליסט. מבחינה כלכלית, לקבוצה כדאי יותר להצליח באנגליה מאשר באירופה. זה מסוכן מאוד עבור הליגות האחרות. אם הייתי הליגה הספרדית, הגרמנית או האיטלקית, המטרה העיקרית שלי הייתה לעצור את הפרמייר ליג. ייתכן שכבר מאוחר לכך. הליגות מחפשות משקיעים. גרמניה נפתחת, ספרד מוכרת. ובאמת, בליגות הבחירות הלא אנגליות רואים את הפרמייר ליג הולכת ומתרחקת, ומחפשים נואשות פתרון שיסייע לכל השאר לצמצם את הפער. אפשרות אחת שנידונה היא איחוד של שאר 4 הליגות הבחירות, הגרמנית, הצרפתית, הספרדית והאיטלקית. לפי שעה, הסיכוי שאיחוד כזה אכן יתממש נראה אפסי, אבל כל עוד המגמה הנוכחית תמשיך, זה עשוי להיות הפתרון היחיד שיאפשר לקבוצה כמו סביליה, שמשחקת בליגת האלופות, להשקיע בעצמה כמו נוטינגהם פורסט, קבוצת התחתית של הפרמייר ליג. בינתיים, כל עוד איחוד כזה נותר בגדר חלום, עושה כל ליגה את מה שביכולתה כדי לדלוק אחרי הפרמייר ליג. בבונדסליגה הגרמנית למשל, מהרהרים בקול על ביטולה של רגולציית 50 פלוס 1, שכיום קובעת שיותר מחצי ממניותיו של כל מועדון חייבות להישאר בידי האוהדים. הרגולציה הזו הובילה לכך שרק קבוצות מעטות בליגה זכו להשקעה מתאגידים גרמניים, למשל וולפסבורג שבבעלות פולקסווגן או לברקוזן שבבעלות בייר. רבים מהמועדונים בגרמניה טוענים, ובצדק, שהרגולציה מותירה את הבונדסליגה בעמדת נחיתות מול הליגות האחרות. בטווח הארוך, אם חוק ה-50 פלוס 1 לא יבוטל, לא נוכל להתחרות, אמר לאחרונה אולי הנס, לשעבר יושב ראש ביירן מינכן. יש פער גדול בין הכדורגל בגרמניה, צרפת או איטליה, לבין מדינות שבהן הכדורגל מתודלק בכסף ערבי או אמריקאי. עם זאת, ישנם לא מעט קולות שקוראים לשמר את רגולציית 50 פלוס 1, כיוון שהיא קושרת בין המועדון לבין אוהדיו, כך שקשה להאמין שהיא תבוטל. בספרד מצאו דרך אחרת להביא משקיעים. באוגוסט 2021 נמכרו 10% ממנהלת הליגה הספרדית לקרן ההשקעות הלוקסמבורגית CVC, שמנהלת הון ונכסים בהיקף של 111 מיליארד דולר. העסקה התבצעה תמורת 2 מיליארד ו-700 מיליון, ש-90% מהם יועברו לקבוצות. כדי לקבל את התקציבים הללו, כל קבוצה נדרשה לחתום בנפרד על חוזה נוסף מול CVC. CVC היא שותפה אסטרטגית שלנו, מסביר חוזה גרי אלוורז, בכיר במנהלת הליגה הספרדית שאחראי לפיננסים של ליגת הכדורגל השנייה בגודלה בעולם, בשיחה למוסף כלכליסט. המועדונים בספרד פועלים תחת רגולציה פיננסית נוקשה שלא מאפשרת להם להפסיד כסף. חריגה מאיזון פיננסי נענשת בהגבלות שכר בעונה שאחרי. כך שמצבם הכספי טוב גם אחרי הקורונה. עכשיו, בזכות CVC, יהיה לנו יותר כסף להשקיע בצמיחה. תמורת הכסף שיקבלו מעסקת CVC, הקבוצות הספרדיות יידרשו להציג אסטרטגיות צמיחה. מתוך הסכומים שיועברו להן, 70% יושקעו בתחומים כמו דיגיטציה, מיתוג, טכנולוגיה ותשתיות, 15% יושקעו בשחקנים, ויתר ה-15 יוקצו להחזרי חובות. לפי נתוני הליגה, כ-40% מהכספים שהועברו כבר הושקעו בפרויקטים לעידוד הצמיחה. ריאל סוסידד, למשל, השקיע בחיזוק הנוכחות הבינלאומית של המותג שלה. 10 מועדונים השקיעו בשיפור האצטדיונים שלהם. 7 אחרים השקיעו בשיפור מתקני ספורט ואקדמיות. כל השקעה בצמיחה טובה, אומר אלוורז, אנחנו עובדים צמוד עם כל המועדונים ומנטרים את התוכניות שלהם לפי מדדי הצלחה. ועדיין, הפרמייר ליג הרבה יותר גדולה ומכניסה. המודל של הפרמייר ליג לא יכול לרוץ זמן רב בספרד. המשקיעים בפרמייר ליג נכנסו אליה כי ההכנסות שם גדולות, אבל הליגה הספרדית לא מכניסה כל כך הרבה כסף, כך שהיא פחות אטרקטיבית. בעיניי, זה לא נכון להשקיע כסף בשוק ההעברות כשאתה מפסיד ב5 השנים האחרונות, כפי שקורה בפרמייר ליג, שם הבעלים מכסים את הפסדי הקבוצות, ואת הרווח הגדול על ההשקעה עושים בדרך כלל ממחירת הקבוצה. זה לא טוב לכדורגל בכלל, ובטח שלא לכדורגל הספרדי. מועדוני ספורט צריכים להיות ברי קיימה. מה CVC תוסיף לליגה? היא צברה ניסיון בעולם הספורט עם נכסים כמו פורמולה 1 ומוטו GP, והמומחיות שלה תסייע לשפר את מצבה הפיננסי של הליגה. היא לא תקבל דיבידנד קבוע או ערבויות שהיא תקבל את הכסף בכלל, לכן יש לה אינטרס להגדיל את ההכנסות של הליגה ולא רק לשאוב ממנה כסף. CVC לקחה סיכון יחד איתנו. אם נאבד חוזה גדול, היא תאבד כסף. וכבעלת מניות, היא רשאית לדון בשינויים מהותיים בליגה, למשל, בהקטנתה. לא כולם בליגה אוהבים את ההסכם איתם. ריאל מדריד וברצלונה, למשל, סירבו לחתום איתם. כנראה מפני שהוא לא יאפשר להן להצטרף לסופר ליג, והן רוצות לשמור את האופציה הזו פתוחה. יחד עם התאחדות הכדורגל הספרדית, הן גם מנהלות מאבק משפטי נגד ההסכם. בעיניי זו עמדה פוליטית, לא עסקית. מדובר במאבק שליטה בין התאחדות הכדורגל למנהלת הליגה. אבל לנו יש כבר 42 מועדונים שפועלים תחת ההסכם עם ה-CVC, ומצרפים אליו גם מועדונים חדשים שעלו לשתי הליגות הבחירות. CVC אינה הקרן היחידה שמשקיעה בכדורגל. בשנים האחרונות נכנסות לענף עוד ועוד קרנות. כן, הקרנות רואות שיש הרבה כסף בספורט, כתעשיית בידור, והן משקיעות המון כדי שהעסק הזה יגדל. עכשיו, CVC רוצה להגיע לסיכומים דומים בצרפת ובאיטליה. שופכים כסף על המדורה. ענקיות ההייטק מזהות הזדמנות. מה שיהפוך את שוק הכדורגל האירופי שהולך ומתלהט ממילא לנפיץ לחלוטין, הוא העובדה שלמרות כל האתגרים שניצבים בפניו, הכנסותיו רק עתידות לצמוח. זה מתחיל מההכנסות משידורי המשחקים. העונות האחרונות חלקן של זכויות השידור מסך ההכנסות צמח ל-58, אומר רוזמן. ספורט מהווה עוגן משמעותי לטלוויזיה המסורתית, הן בהיבט של צפייה בשידור ישיר, והן בהיבט של חיבור לספק טלוויזיה מסורתי. לכן החשיבות של שידורי ספורט לגופי השידור גדולה ורחבה מהשידור עצמו. התהליך הזה עורר את תשומת ליבן של ענקיות ההייטק, שחלק מהן מגמדות אפילו את הקרנות מהמפרץ הפרסי. חברות כמו אפל, ששוויה 2.2 טריליון דולר, ואמזון, 811 מיליארד, או מעט קטנות יותר כמו נטפליקס, 114 מיליארד. בעולם שמו תוכן הוא מכונת הכנסות, החברות האלה מבקשות להשתלט על התוכן הספורטיבי, ואז לשלב בו את תעשיית ההימורים, וכך לייצר רווחים אדירים. בכיוון הזה פועלת למשל חברת דזון, שכבר השקיעה מיליארדים ברכישת זכויות שידור של ליגות ברחבי העולם. בעקבותיה ילכו גופים מסורתיים יותר בענף, כמו רשת סקאי, שאחראית לנתח נאה מהכנסות הפרמייר ליג בשלושת העשורים האחרונים. על דבר אחד אין מחלוקת, אומר רוזמן. הן ספקי הטלוויזיה המסורתית והן חברות הסטרימינג ינסו להביא לחובבי הספורט בשורת צפייה חדשה. את מדורת הענק הזו יתדלק גם עוד ועוד כסף שיגיע מבחוץ. אחרי שהסתערו על הפרמייר ליג, המשקיעים האמריקאים הבינו ששם שורת הרווח תלך ותתכווץ, כי כל השקעה תעלה המון כסף. כעת הם מתחילים לחפש עסקאות גם בליגות הבחירות האחרות. שם השקעה קטנה יחסית יכולה להניב רווח משמעותי בעתיד, אם באמצעות ייעול ומחירה, אם באמצעות מחירת זכויות שידור, או דרך שוק העברות השחקנים, על ידי יצירת קבוצות חממה, שימכרו שחקנים לקבוצות וליגות גדולות. בשלב זה, התהליך מתמקד בעיקר בליגה הצרפתית. טרואה נרכשה בידי CFG, אותה חברת אם של סיטי, שאחת המשקיעות בה היא קרן ההשקעות האמריקאית סילבר לייק. נאנסי נרכשה על ידי קונסורסיום משקיעים סיני-אמריקאי, טולוז נרכשה על ידי קרן רדברד האמריקאית, בעלת מניות גדולה ב-FSG, בעלת הבית של ליברפול כאמור, שגם רכשה לאחרונה את מילאן האיטלקית. הקרנות האמריקאיות אופטימיות מאוד בקשר להשקעות שלהן בכדורגל שמחוץ לאנגליה, אם בגלל ההכנסות הצפויות מסטרימינג, ואם לנוכח האפשרות להקמת סופרליג רווחית. בחלק מהמקרים הפלישה האמריקאית בונה מחדש קבוצות שהחלו להתעייף מהתחרות הקשה, כמו ליברפול ומילאן, אבל ישנם גם מקרים שהסתיימו בכאב לב עצום לאוהדים. הבעלים האמריקאים של בורדו, גנוע, ונציה, פארמה וברנלי סיפחו אותן מקצועית וכלכלית. הרצון להרוויח כסף מחוץ לפרמייר ליג הוא גם הסיבה העיקרית שמנהלים בכירים באירופה יעבדו בשלוש השנים הבאות על החייאת רעיון הסופר ליג, הפעם כנראה ללא הקבוצות האנגליות. ברנרד רייכרט, איש טלוויזיה גרמני, מונה לאחרונה לתפקיד מנכ"ל A22 Sports Management, החברה שבונה את התשתית לסופר ליג. בשיחות עם עיתונאים, רייכרט אינו מייפה דבר. הכדורגל האירופי מאבד את מעמדו המוביל בעולם הספורט, אמר. המערכת הפכה לא יציבה, היא כבר אינה ברת קיימה. הדומיננטיות של המועדונים האנגליים, שזוכים לגיבוי של קרנות, שכים ואוליגרכים, יוצרת צורך דחוף בתחרות חדשה. מי שצריך להכריע על עתיד הכדורגל הם המועדונים שעומדים בפני הסיכון הגדול ביותר. רובם מסכימים שאי אפשר להמשיך בדרך הנוכחית. רייכרט טוען שפרויקט הסופרליג חי ובועט. יש באירופה מועדונים שחולקים את החזון של יובנטוס, ריאל מדריד וברצלונה, הוא אומר. לדבריו, A22 מתעתדת להקים את הליגה בעוד 3 שנים. אנו מושיטים יד לכל המועדונים בכדורגל האירופי, אמר. ולסיום, בחזרה לקרב בין ליברפול למנצ'סטר סיטי. המשחק היה אלים, עם הרבה עבירות. קלופ הורחק לאחר שהתפרץ על השופט. אוהדי סיטי שרו לכיוון אוהדי ליברפול שירים מזעזעים על אסון הילסבורו, שבו ב-1989 נהרגו 97 אוהדי ליברפול. אלו בתגובה השליחו מטבעות על מאמן סיטי, פפ גוארדיולה, ואחרי המשחק זרקו חפצים על האוטובוס של סיטי. מקורות אנונימיים בסיטי אמרו שדבריו של קלופ על הכסף האמירותי הם קסנופובים. האשמה הזויה שתפסה כותרות והסיטה את השיח מדיון על פערים ספורטיביים, הוגנות ומבנה הכדורגל לדיון על יורגן קלופ. ועם כל הכבוד, קלופ אינו הסיפור הגדול, בטח שלא כמו השבר הטקטוני שמתפתח בכדורגל האירופי. כדור טועה. כתבתו של אוריאל דסקל מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2022, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.